שלום וברכה. המשך לימודנו המרתק במסכת אבות, פרק ד', משנה י"ג. האמת היא שראינו כבר את החלק הראשון של המשנה, וגם התחלנו במידה מסוימת את החלק השני. רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון, בזה דיברנו. רבי שמעון אומר, שלושה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה, תודה רבה, וכתר מלכות. כתר שם טוב עולה על גביהן. אז כמה כתרים יש? אז כמה? ארבעה. אז למה רבי שמעון אומר שלושה כתרים הם? יש פה סתירה פנימית. כן, איפה אנחנו? פרק ד', משנה י' ג'. אם היית מקשיב, לא היית שואל. טוב, אז זה, עוד משהו? בסדר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נגדו. טוב, אז אם ככה, יש או שלושה כתרים או ארבעה. אלא שצריך לומר ככה, שכתר שם טוב, הוא בא מתוך שלושת הראשונים. כלומר, כתר כהונה, הוא לא קשור לכתר מלכות, הוא לא קשור לכתר תורה. כל אחד הוא כתר בפני עצמו. כתר שם טוב עולה על גביהן, זאת אומרת, מתוך שיש כתר כהונה, תורה ומלכות, עולה גם כתר שם טוב. מה ההבדל בין שלושת הראשונים לרביעי? שהרביעי אין לו פונקציה ספציפית. זאת אומרת, כתר תורה, מי שיש לו כתר תורה, אז הוא מורה, הוא מורה הלכות. מי שיש לו כתר כהונה, הוא עובד במקדש. מי שיש לו כתר מלכות, הוא מנהל את המדינה. כתר שם טוב, זה הכתר העצמי של האדם. זאת אומרת, עצמיותו של האדם בא לידי ביטוי. ואם יש כתר שם טוב, יש גם ערך לשלושת הכתרים הראשונים. אם לא, אז לא. אומר המהר"ל מפראג, בנתיב שם טוב, בספר נתיבות עולם, שכל קניין שיש לאדם הוא קניין מקרי, במידה מסוימת, הוא תואר לו. זאת אומרת, גם תורה שאדם קונה, התורה איננה עצמית לו, התורה באה מהשמיים. המלכות זה גם לא מכוח האדם, זה מכוח שהעם רוצה בו. כהונה זה הקדוש ברוך הוא נותן את הכהונה. זאת אומרת, אין באדם מצד עצמיותו שום כתר, אבל כתר שם טוב זה הביטוי של העצמיות שלו, ולכן כתר שם טוב עולה על גביהם. יש פה גם, אפשר לומר, איזה מין סדר של החברה. חברה בנויה מכתרים שונים, זה מה שנקרא בשפה המודרנית הפרדת הרשויות. כן, שמונטסקיו דיבר על כך שיש שלוש רשויות, השופטת, המבצעת והמחוקקת. כן, שופטת, מבצעת ומחוקקת, זה שלוש רשויות. וצריכה להיות הפרדה בין הרשויות. אגב, הביטוי הפרדת רשויות לא מצוי אצל מונטסקיו עצמו, למרות שהוא, מה שהוא מדבר, זה אותו הדבר. עכשיו, מה הסיבה של הפרדת הרשויות? למה החברה המודרנית, הדמוקרטית, רוצה בהפרדת הרשויות? אבל למה צריך איזונים ובלמים? בין מה ל... לא, זאת אומרת למנוע עריצות. כלומר, לא רוצים שיהיה מגזר אחד, שישתלט על המגזר השני. לכן כל אחד מקבל חלק מהשליטה, ודווקא החלוקה הזאת היא זו שמאפשרת חיים יותר חירותיים. זה לא לגמרי חירותי, כיוון שיש שלטון. אבל יש בכל זאת איזשהו משקע איזונים ובלמים. ומאוד מפתה, כיוון לעשות אפולוגטיקה של היהדות, ולומר שגם ביהדות כבר דיברנו על הפרדת הרשויות לפני אלפי שנים, מלך, שופט, כהן ונביא, ראשי תיבות משכן, אבל האמת היא שאין לזה שום קשר. זה נכון שסמכויות המלך הן לא אבסולוטיות, גם לא סמכויות הסנהדרין, לא הכהן הגדול, ואפילו גם של הנביא. כן, הנביא אפשר להגביל את זה פה איכשהו לכתר שם טוב. כן? כלומר, יש, אם אנחנו נרצה מקבילה מודרנית לנביא, נאמר לה, מבקר המדינה. כן? יש הרשות המבקרת. אבל זה נכון שיש גם סמכויות שלטוניות לנביא וכדומה. אבל הסיבה שבגללה יש ההפרדה הזאת, זה מסיבה אחרת לגמרי. כי המלך באמת זה הקדוש ברוך הוא. לכן לא ייתכן שכל הסמכויות השלטוניות תהיינה מרוכזות אצל איזה גוף אנושי שהוא, כי אז יחשבו שהוא במקום האלוה. כן? אז זאת אומרת שבממלכה היהודית, השליט הוא האל. יוספוס פלביוס קרא לזה במילה שהיום יש לה משמעות אחרת, תיאוקרטיה. תיאוקרטיה, שלטון האל. היום כשאומרים תיאוקרטיה צריך להיזהר, כי זה שלטון אנשי הדת. אבל במקור, תיאוקרטיה זה כנראה שאלוהים הוא השולט. הדבר הזה בא לידי ביטוי טופוגרפי, בדבר מאוד מעניין. יש בפוליס היוונית, הפוליס כוונה העיר המאורגנת, כפי שהייתה ביוון, היה מקום שנקרא אגורה. מה זה אגורה? זה הכיכר המרכזית שבה העם מתכנס. למשל בדמוקרטיה האתונאית, כשרצו לקבל החלטה, כל האזרחים היו מתאספים באגורה, מביאים חוקים להצבעה, לפי הרוב קובעים. כלומר, לא, זאת לא הייתה דמוקרטיה פרלמנטרית כמו היום, זאת הייתה דמוקרטיה ישירה. והמקום שבו היו עושים את זה היה האגורה. מסביב לאגורה היו המוסדות השונים, בית המשפט, המקדשים של האלים וכדומה. אבל המרכז זה האגורה. מה קורה במחנה ישראל בספר במדבר? לא, אבל מה יש מסביב? מסביב יש משה ואהרון מצד אחד, יש ראשי המחנות מצד שני, וכו' וכו', יש שבט לוי מסביב, מה יש באמצע? המשכן. המשכן זה מקום שאליו לא נכנסים. כן, בעוד שבאגורה כולם נכנסים, כי שם המלך, המלך זה העם, דמוקרטיה, העם, קרטיה, שלטון, שלטון של העם, במקדש, ההפך, זה המקום שאליו לא נכנסים, יש מישהו אחר שממלא את המקום, האל. בסדר? זה, אלא אם כן אתה מוזמן, אם אתה מוזמן לשרת בקודש הקודשים ביום הכיפורים וכדומה, אז אתה יכול להיכנס. אבל בעיקרון זה לא המקום שלך, זה המקום שהוא הקדוש ברוך הוא שוכן. זאת אומרת שהמדינה היא דיאלוג בין הבורא לבין הנברא. נכון, 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 טעו בזה, העלילו את משה, יש כאלה שהעלילו את משה, כמו זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, אז תעשה לנו אלוהים. יש, לפי זה אפשר להבין דבר מאוד מעניין, והיא שיטתו של האדמור מסאטמר, הרבי מסאטמר, הוא אחד מהמתנגדים החריפים העקרוניים לציונות. השאלה היא למה? למה הרבי מסאטמר נגד הציונות? זהו, כלומר, לפי שיטתו של הרבי מסאטמר, כל ריבונות היא בהגדרה מרידה בריבונו של עולם. אז זהו, שלושת השבועות זה הטקסט הפורמלי. כן, הוא מצא מסכת כתובות, יש טקסט שאומר שלא למרוד באומות וכו' וכו'. אבל מהו הבסיס הרעיוני שמאחורי הטקסט הזה? כן, זאת השאלה. אז הבסיס הרעיוני היא, הוא שרק אלוהים הוא הריבון, ולכן כל ריבונות שאתה מקים היא מרידה בקדוש ברוך הוא. ואפשר לומר שלפי זה, אם המדינה היא דתית, לפי הרבי מסאטמר, זה עוד יותר חמור. כי כשחילוני עושה עבירה, הוא חילוני, הוא יכול לעשות, הוא לא מבין. אבל שדתיים יקימו מדינה, זה הכי חמור שיכול להיות. כלומר, זה הפוך מהשיטה, למשל, של החרדים המצויים בארץ, החזון איש, למשל, שהוא סבר שזה שהמדינה יתערף, זה לא בגלל שמדינה זה לא בסדר, אלא בגלל שזה אנטי-דתי. כן? כלומר, הציונות קמה כדי להעביר את עם ישראל על דתו, ולכן צריך להילחם בה. אבל זה לא שמדינה לא אכפת, כן, לא, כן מדינה, לא מדינה, מבחינתו של החזון איש אין לזה שום משמעות. מבחינתו של הרבי מסאטמר יש לזה משמעות. יוצא לפי זה שמי קרוב יותר לשיטת הרב קוק? הרבי מסאטמר. כלומר, הרבי מסאטמר והרב קוק קרובים זה לזה בתפיסה. שניהם סוברים שהגאולה היא גאולה פוליטית. למשל, לפי זה, לפי חזון איש, גאולה זה לא פוליטי, זה מושג רוחני, מיסטי אפילו. אבל לפי הרב מסאטמר זה פוליטי, אבל זה אסור, כי יש איסור להקים מדינה. לפי הרב קוק, זה מצווה, כי יש מצווה להקים מדינה, על זה הוויכוח. בסדר? אבל עכשיו, כל זה בעצם בלום. עכשיו, לכאורה, מי צודק? החזון איש או הרבי מסתמא? הרבי מסתמא צודק. הוא צודק, כן, שכל ריבונות היא מרידה בריבונו של עולם. אלא אם כן, אתה מכיר בזה שזה מצוות השם. כן, כמו הרב קוק. ולכן הרב קוק צודק עוד יותר ממנו. כן, בדיוק. לפי הרבי מסתמא, בעצם הקדוש ברוך הוא יביא את המשיח, אתה לא, אסור לך לעשות שום דבר. כן. לפי זה גם, כל זמן שהמדינה קיימת, זה מעכב את ביאת המשיח. לכן היא צריכה להיחרב, להיבנות מחדש על ידי המשיח. ככה סובר הרבי מסתמא. עכשיו, אני אומר שהוא לא אומר שטויות, הוא אומר דברים שיש להם מקום. כן? אלא שהוא טועה בהבנת מצוות השם, שמצוות השם היא להקים מדינה. אז זה העניין של שלושת הכתרים, שלושת הכתרים שהם ארבעה כתרים, שהם בעצם מוסדות השלטון של האומה, כי שכל אחד יש לו תפקיד אחר. מה תפקידו של כתר מלכות? נתחיל עם זה. שלטון? גם לכתר כהונה יש שלטון, גם לכתר תורה יש שלטון. נגיד ככה, יש צורות שונות של שלטון. אחת מהצורות זה הדמוקרטיה. המלך הוא בעצם הדמוקרטיה. כי בעצם מי בוחר בו? העם. שהעם בוחר בשושלת. אז זה הופך אחר כך להיות עובר מאב לבן. אבל הבסיס הוא של העם. יוצא לפי זה שאין הבדל מהותי בין מלוכה לבין דמוקרטיה. שניהם הם מלכות. לכן מדינת ישראל הדמוקרטית יש לה דין מלכות לפי ההלכה. זה דבר אחד. אז אבל לכולם יש צורה זו, עכשיו, הכהונה יש לה סוג אחר של מלכות. זה המלכות האוליגרכית. לא האוליגרכית, הייתי אומר, הקלריקלית. זאת אומרת, יש גוף שאחראי על ענייני הדת, והוא הכהונה. כן? הממלכה של הכהן הגדול זה הדתיקן. זאת אומרת, הוא ענייני דתיים, דתיקן. אגב, לפי זה גם, הוא האדם היחיד בממלכה שאינו משתחווה למלך ישראל. מדוע? הוא מלך גם כן. יש מלך מול מלך, לא משתחווים אחד לשם. זה מלך על המקדש, זה מלך על המדינה. מה התפקיד של כתר של הנבואה? כן, כתר שם טוב. הנבואה היא ביטוי לשלטון האנרכיסטי. אנרכיה זה גם משטר. זאת אומרת, הנביא יש לו סמכות לבטל את ההחלטות של הגופים האחרים. הוא יכול להגיד, היום לא שומעים למלך, היום לא שומעים לרב. כן? אבל רק היום. זה שלטון מוגבל. ומה התפקיד של הרבנים, של הסנהדרין? זה אוליגרכיה. זה גוף שממנה את עצמו, מועצת זקנים שממנה את עצמה. עכשיו אני רוצה להבין, בשביל מה קיים הגוף האוליגרכי הנקרא סנהדרין? כן, של המלך. המלך יש לו שוטרים, יש לו צבא, הוא לא צריך את הסנהדרין. של הכהונה, הכהן הגדול, יש לו את הכהנים, בדין של כהנים אפילו יש לו. תורה, כן, כלומר, התפקיד של הסנהדרין זה לפסוק הלכות. עכשיו, זה לא רק לפסוק הלכות, הוא גם שופט. זאת אומרת, אם מישהו עשה משהו נגד הדין, שופטים אותו. אין, או אם מישהו תובע את חברו, זה בא לפני בית הדין.
גם הכהנים וגם השופטים.
השאלה היא מה ההרכב של גוף הסנהדרין. אז לכתחילה צריך להיות כהנים. כלומר, כמה שיותר כהנים, אבל או אל השופט. עכשיו, התפקיד, אם כן, זה לפסוק הלכה על פי התורה. יש דין תורה. ומה זה נותן כששופטים על פי דין תורה? זה מביא את השראת השכינה בעם. יפה. אבל האם זה מספיק כדי לנהל מדינה? התשובה היא לא. זה לא מספיק כדי לנהל מדינה. כדי לנהל מדינה צריך גם כוח אקסטרה הלכתי. למשל, אתם מכירים את הסיפור על אותו אדם שרץ ברחוב. וצועק, הצילו, הצילו, הוא רוצה להרוג אותי. מסתכלים? כן. רואים בן אדם רודף אחריו עם סכין, אומר, אני אהרוג אותך, אני אהרוג אותך. הבן אדם, כולם צופים, רואים שהבן אדם נכנס לביטן של מפעל הפיס, ההוא הרודף נכנס אחריו, שומעים, ואז רואים את הבן אדם יוצא עם סכין מלא אדם, ואומר, אני הרגתי אותו. נכנסים לתוך הביטן, רואים את הבן אדם מפרפר, הוא הרג אותי. מה ההלכה אומרת? שום דבר. לא היו עדים. צריך שני עדים כדי להמועד, כן? לא יומת על פי עד אחד אפילו. תגידו, היו שם מצלמות, אז מה אם היו מצלמות? מצלמות זה לא בן אדם. ואז יוצא שאותו בן אדם מתהלך לו ברחוב, שורק לו להנעתו, עם הסכין, ואני הרגתי אותו. טוב, אם זה קורה פעם ב-70 שנה, בסדר. אם זה קורה כל יום, כן? כי פתאום שמעו שאפשר להרוג בלי להיענש, ואז זה הופך להיות אופנה. אז המלך נכנס לעניין. בשביל זה יש מלך. המלך, לא, אם אין מלך, הסנהדרין מקבלת סמכויות של מלך. אבל אם יש מלך, זה עובר למשטרה. המשטרה, השבק, לא משנה מה, הם מטפלים בדבר הזה. כן, מלך יכול להרוג אותו. בשביל זה יש מלך. למה? זה הלכה. הלכה, מלך יכול להרוג גם בלי, אפילו בלי ראייה ברורה. מה שנדרש לתיקון העולם. כך שאפשר לומר, הכתר תורה זה כדי להשרות שכינה, אבל המלך זה כדי לתקן את העולם. שהעולם יתנהל כראוי, בלי שישחט העולם. אז זה כתר תורה, כתר מלכות. הם משלימים זה את זה. כתר כהונה, הוא נמצא בספירה מטאפיזית, ומחוץ לחיי העולם הזה, כן, גם הכהנים הם אנשים שלא עובדים, לא חייבים לעבוד, כי הם מקבלים תרומות ומעשרות. בכלל, הכהן הוא אישיות שלא יודעת מה זה משבר, כי הוא לא צריך להתפרנס, הוא לא רואה מוות, אסור לכהן לבוא במגע עם מתים, והוא גם לא רואה כישלונות משפחתיים, הוא לא מתחתן עם גרושה. כן? זאת אומרת, אז הוא חי באיזו ספירה אידיאלית, ועל ידי זה הוא יכול לעזור לאחרים. ברור. אז זה הכהונה, כתר שם טוב עולה על גביהם, זה בעצם הבסיס של התגלות דבר השם דרך האומה, דרך כתר תורה, כהונה ומלכות. כן, ברור. כן. כן, כן, ברור, ברור. אבל כשהוא רואה את זה, הוא במקום, הוא במקדש עושה את זה. במקדש, מקום שנכנסים בטהרה. לא נכנסים בטומאה למקדש. כלומר, יש איזשהו ריחוק מסוים. אגב, זה שונה מאוד מתפקידה של הכהונה אצל הגויים. אצל הגויים, מישהו הולך למות, תקראו לכומר. נכון? כלומר, הכומר הוא פה כדי לייצג את רגע המוות. בעוד שביהדות, עד רבה, יש פה מישהו שהולך למות, הכהן יוצא. מוצאים אותו מן המקום. טוב, אנחנו עוברים למשנה י"ד. רבי נהוראי אומר, הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך. ואל בינתך, אל תשען. טוב, זה יש פה הרבה דברים. רבי נהורה, אם כן, יש לו איזשהו זיהוי בין התורה לבין גלות. הווה גולה למקום תורה. לכאורה, אתה יכול לעשות גם מקום תורה אצלך. ולכן יש מהמפרשים שאומרים, אם אין תורה במקומך, הווה גולה למקום תורה. אבל אני חושב שגם אם יש תורה במקומך, כדי לקנות את התורה, אתה צריך להיות גולה. הרי פעמים רואים את זה, יש צעירים שואלים אותי איפה ללמוד. אז הוא אומר, טוב, ליד הבית שלך יש ישיבה, מה אתה אומר? לא, אבל זה יותר מדי שכונתי. כן? יש בזה אמת, שהתורה דורשת מן האדם גלות. עכשיו, למה? גלות זה שאני לא במקום שלי. התורה היא לא במקומה גם כן. מאיפה באה התורה? היא באה מהעליונים. אתה רוצה להבין מה זה תורה, אתה צריך להיות דומה לתורה. כמו שהתורה היא בגלות, גם אתה בגלות. לכן... נכון, זה מאוד לא נוח. זאת אומרת, כדי לעסוק בתורה, אני צריך להרגיש באיזשהו מקום לא נוח. זאת אומרת, כדי לקנות חוכמה, עושר, בריאות, כל זה אני צריך להיות בעולם הזה. התורה דורשת איזושהי הקרבה. הקרבה, האם זה לכל החיים? לא. אבל כדי לקנות את התורה, אני זקוק לגלות. כי אם לא, אז אני לא יודע על מה מדובר. אז אני חושב שהתורה היא סוג של חוכמה, כמו כל חוכמה וכדומה. כן. יש ביטוי של אברהם אבינו, גר ותושב אנוכי. נשאלת השאלה, האם האדם בעולם הזה הוא גר או תושב? אני גם גר, גם תושב, תלוי מצד מה. מצד הנשמה שלי אני גר. אני לא בעולם הזה, אני גר. אבל מצד הטבע, אני שייך לעולם הזה, אני תושב. וזה מה שאמר רבי יהודה הלוי, כגר תושב, אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. כן, זה בפיוט, השם נגדך כל תאוותי. ואם לא ענה על, לא, לא עלנה על שפתי. כן, אז שם הוא אומר, כגר תושב, אני על גב אדמה. גם אברהם אבינו הבין שזו הזהות האנושית. הרבה פעמים יש דיונים בפילוסופיה, מה זה הזהות האנושית? כן, יש לאלבר קאמי ספר בשם הזר. הזר, נכון? קאמי. מה הוא מתכוון בספר הזה? לומר שהאדם הוא זר. בעולם הזה אנחנו זרים. צד שני, יש לנו שייכות לעולם הזה. אז בעצם, אברהם אבינו ניסה ללמד את אנשי חברון, מהו האדם? גר ותושב אנוכי עמכם. גם אתם כאלה. ואז, כיוון שאתם ואני, שנינו, כולנו גרים תושבים, מגיע לי אחוזת קבר עמכם. הם אומרים לה, אתה מגזים, אתה בכלל לא מבין על מה אתה מדבר. אתה נשיא אלוהים, אתה בתוכנו. מי שנשיא אלוהים מדבר ככה, אבל אנחנו עם הארץ. אין עפר הארץ. ואז אברהם פונה לעפרון בן צוחר. זאת אומרת, אז זה מה שאתם, אז אתם עפר. כלומר, אברהם נכשל בניסיון לרומם את אנשי חברון. אין גר ותושב אנוכי עמכם? לא, אתה נשיא אלוהים, אנחנו עם הארץ. ולכן אחר כך עפרון הוא זה שעוזר לאברהם לצאת מהברוך הזה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כן, בגלל המושג של גולה למקום תורה. גם כן בפרשת בהר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, אשר השם הולכים נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. למה לשבות? אני עובד את האדמה, היא האדמה שלי, למה אני צריך לשבות? אומר הכתוב, כי גרים ותושבים אתם עמדי. מסביר הרב אשכנזי, מניתו, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אבל אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. כן, זאת אומרת, זה צריך לבחור, או פה או שם. זה הסיבה של מצוות השמיטה, שבה האדם מראה שאחיזתו בעולם הזה נינה אחיזה מוחלטת. אז רבי נהוראי אומר, עכשיו כל זה מסביר, כן, את הרקע של הווה גולה למקום תורה. עד כאן מובן. ואל תאמר, שהיא תבוא אחריך. כן, הרי כיוון ש... עכשיו, למה שאני אומר שהיא תבוא אחריי? יש איזה היגיון בזה. הרי מה זה תורה? זה דבר השם. השם מדבר. כדי לדבר צריך מישהו שהדיבור מופנה אליו. צריך מקבל הדיבור. אז כיוון שהתורה היא מופנית אל המקבל, אז אולי התורה תבוא אחרי המקבל. אבל זה אומר, אל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימו בידיך, ואתה תאמר, כן, כשמישהו כבר למד תורה, אז הוא יבוא לקיים את הלימוד אצלי? לא, אתה צריך בעצמך לעבור את הניסיון. נגיד זה אחרת, זה דומה קצת להבדל בין חוכמה לבין מידות. רמח"ל בספר מסילת ישרים אומר כך, שאי אפשר לרכוש מידות, מידות טובות, בלי לעבור תהליך פנימי של השתנות. לעומת זה, שאר הלימודים בעולם לא דורשים ממני שינוי. ולכן נאמר, הן יראת אדוני היא חוכמה, רק יראת השם היא חוכמה. שואל הרב קוק, למה אתה אומר את זה? יש הרבה דברים בעולם שהם חוכמה. אם אני רוצה ללמוד מתמטיקה, זה חוכמה. אז מה אתה אומר לי, זה לא חוכמה? כן, אתה יודע, פעם אמרו, מי שמאמין בתום הילדות, שייכנס לחצר בית ספר בזמן ההפסקה. כן, ואז תראה, האם זה מולד. כן. אז זה כבר לא מולד, זה בנשמה, אבל בנפש זה לא ככה. העולם הזה זה קנאה ושנאה ותחרות. כן, הומו הומיני לופוס, נכון? האדם זאב לרעהו, מה? מנעוריו, כן? נכון, עכשיו, אבל למה שאר הדברים אינם נקראים חוכמה? אומר הרב קוק, תראה, אם יש לי איזה נוסחה במתמטיקה שאני לא יודע מה הפתרון, יש שתי אפשרויות, או שאני אתאמץ, ואז בסוף אני מגיע לפתרון, או שמישהו שכבר התאמץ, יסביר לי את זה תוך דקה. זה אותה ידיעה. בסוף אני יודע את אותו הדבר, בין שהתאמצתי, בין שלא התאמצתי. יוצא לפי זה שהצורך בחוכמה הוא מקרי ולא מהותי. לעומת זה במידות, אם אני לא אתאמץ, אין מידות. אז אותו דבר לגבי התורה. התורה לא יקיימו האחרים בידיך. אתה צריך בעצמך להתאמץ, לעמול. אותו דבר גם פסיקת ההלכה. כן? אני לא יודע מה ההלכה במקרה פלוני. שתי אפשרויות. אני אעבוד קשה, עד שאני אגיע למסקנה מה ההלכה. אפשרות שנייה, מישהו שכבר למד, יסביר לי מה, איך יודעים את ההלכה. כן, מספרים שזה על רבי יוסף קארו, שהוא עבד כל הלילה על הלכה אחת. בבוקר הוא הולך לבית הכנסת, הוא שומע אדם ששואל את חברו את אותה השאלה, ומיד עונה לו. אז היה לו חולשת הדעת, איך זה יכול להיות? אני עמלתי על זה לילה שלם. אז מן השמיים אמרו לו, אתה הבאת את זה לעולם. כן? עכשיו, אחרי כולם יודעים, אבל אתה עמלת והבאת את זה לעולם. ואל בינתך אל תשען. זה פסוק. זה פסוק במשלי. אל בינתך אל תשען. מה זה... בינה זה יכולת הניתוח. אפשר לחשוב שעל ידי הבינה אני אדע את הכל. נכון? זה מה ששואלים את בינה בזמן האחרון, בינה מלאכותית. כן? אבל יש טעות. הבינה תמיד באה אחרי החוכמה. והחוכמה מאין תימצא. כלומר, ידיעת האמת זה לא בידי האדם באופן מוחלט. אנחנו יודעים חלק מן האמת, אבל כל האמת אנחנו לא יכולים לדעת. ולכן כאשר אדם משתמש רק בבינה, הוא יכול לחשוב שהוא יכול להסביר את הכל, וזה לא נכון. יש בפילוסופיה, היה אדם אחד שחשב שהוא יכול להסביר את הכל. ספינוזה. בן ספינוזה, הוא חשב שיש בידו, וככה הוא עשה, הוא כתב ספר על זה. בין, את האתיקה הוא כתב. שכל המציאות כולה אפשר להסביר בדרכי הגיאומטריה. חכמי הגיאומטריה יש להם, צריך להוכיח, נתון, הוכחה, מה שהיה להוכיח. נכון? אז זהו, אז ככה ספינוזה חשב שמבינתו הוא יכול להסביר את הכל, ועל זה נאמר, את בינתך אל תשען. אז למה בכל זאת יש בינה? יש בינה באופן יחסי. כלומר, יש מחשבה לפעמים שאם אי אפשר לדעת את הכל, אז אי אפשר לדעת שום דבר. יכול ללכת. לא. בסדר. יש מחשבה שאם אתה לא יכול לדעת את הכל, אתה לא יכול לדעת שום דבר. זאת תפיסה גאוותנית. כי מי אמר שאתה יכול לדעת את הכל? אתה אלוה. אם אתה אלוה, אתה יכול לדעת הכל, אבל אתה לא אלוה. אבל זה אומר שהשכל אין לו משמעות בכלל? לא, יש לו משמעות. זאת מתנה, אבל מתנה לא שלמה. כלומר, יש משהו שתמיד יישאר מחוץ לתחום הדעת. בסדר? משל, למה הדבר דומה? השכל דומה למוזניים. אתם יודעים איך היו עושים פעם מוזניים? היה איזה מין קרס כזה, ומוט, ובקצה שתי המוטות יש קערות, פה שמים משקל, פה שמים בננות, נכון? בננות זה דוגמה, זה יכול להיות תפוזים גם, או קרובית, לא משנה. כן, אבל בעצם, אפשר לומר, השכל זה כמין מוזניים שיכולות לשקול כל דבר. יש דבר אחד שהמוזניים לא יכולים לשקול, את עצמם. כן, כלומר, אתה לא יכול לשים את המוזניים במוזניים. זאת אומרת, וכל זה בגלל שהמוזניים אחוזים למעלה בצ'ופצ'יק. כלומר, נקודת האחיזה של השכל שלך היא מחוץ לשכל, מחוץ לבינה האנושית. לכן אל בינתך אל תישען. מה? לא, זה ועוד איך קשור. כי אם אני מבין שכדי להשיג תורה אני צריך לגלות ממקומי, אז אני מבין שהתורה היא מחוץ לתחום של האדם. ולכן אני יכול רק לגעת בה מלמטה. לכן המסקנה מתבקשת, אל בינתך אל תישען. לכן גם הברכה שמברכים אחינו אשכנזים על התורה, זה לעסוק בדברי תורה. מסביר המהר"ל מפראג, למה לעסוק? כי אם הברכה הייתה ללמוד תורה, אז זה הברכה לבטלה. כי ללמוד פירושו לדעת את האמת. מי אמר שאני יודע את האמת? משתדל. אבל אם אני עוסק, גם אם אמרתי דבר לא נכון, לפחות עסקתי בזה. כן? התעסקנו בזה. כיוון שסיימנו את משנה י' ד', אז אני חושב שמן הראוי לעבור למשנה ט' ו'. משנה ט' ו' היא מהמשניות העמוקות, למרות הניסוח הפשוט שלה. רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. מה זאת אומרת אין בידינו? אין ביכולתנו. כן, כמו שיש אומר, יש לאל ידי. כן, אז יד פירוש יכולת. אין בידינו, כלומר אין לנו יכולת. לא משלוות הרשעים, כלומר להבין למה הרשעים טוב להם. ולא, אף לא מייסורי הצדיקים. לא מבינים למה יש ייסורים לצדיקים. השאלה הזאת נקראת, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. למה זו משנה עמוקה מאוד? זה בעצם במשפט אחד, כל ספר איוב. ספר איוב, כמה פרקים זה? 42. אז רבי ינאי, הוא למד את ספר איוב, והוא אומר, טוב, 42 פרקים. מה כתוב שם? שאין בידינו לא משלוות הרשעים, ואף לא מייסורי הצדיקים. טוב, אז זה מייאש, אתה אמרת את זה כדי לייאש אותנו? לא, הוא אומר את זה כדי שלא נתייאש. כלומר, יש קושיות על שלוות הרשעים. עכשיו, יש על זה ספר מעניין שכתב רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, כתב ספר בשם דת תבונות. כן, דת תבונות עוסק בשאלה הזאת. שאלת הרוע, הסבל האנושי וכו'. כבר בהתחלה אומר רמח"ל, אני היישב לך את רוב הקושיות ולא את כולן. כלומר, גם אם יש לך איזושהי הסברה לייסורין, ההסברה חייבת להיות חלקית. וכי, למשל, אם ייקח את ספר איוב, מי מדבר עם איוב? יש לו כמה רעים שם, נכון? טוב, קודם כל, אשתו מדברת איתו. אחרי זה הוא מדבר עם אליפז, בלדד וצופר. ואחרי זה אליהו. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה הסדר. כלומר, יש הרבה דוברים שם. ואיוב בעצמו מדבר. עכשיו, כל אחד מנסה להיות העורך דין של הקדוש ברוך הוא, מסביר לו, תשמע, זה בסדר, זה קורה לך, נכון, אתה צדיק, אבל... ואיוב לא מקבל את ההסברים, אבל מגיע ההסבר של אליהו. מה אומר אליהו? לפי הרמב"ן, כן? אני אלך לפי הפירוש של הרמב"ן, שהוא הכי פשוט. הרמב"ן אומר, או שאליהו אומר, נכון שאתה צדיק, אבל בגלגול הקודם היית רשע. אז אתה עכשיו אוכל אותה על מה שהיית בגלגול הקודם. אז זה צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, כלומר, היית רשע. אז עכשיו אתה סובל. זה דברי אליהו. עכשיו, זה מספק או זה לא מספק? לא, אליהו מגלה את סוד הגלגול, כן? הוא אומר, אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, להציל נפשו משחת וכו' וכו'. כן, זה... שם יש כמה פסוקים ממש מופלאים על רותף... ותקרב נפשו לשחת וחייתו לממיתים. אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף להגיד לאדם יושרו, ויאמר פדעהו מרדת שחר, מצאתי כופר, רותפש בשרו מנוער, ישוב לימי עלומיו. זה סוד הגלגול, ככה הרמב"ן הבין, לא הרמב"ם, כן, אבל הרמב"ן. עכשיו, מה התשובה של איוב לדברי אליהו? הוא לא משיב. למה הוא לא משיב? תגיד שאתה מסכים או לא מסכים, הרי כל האחרים הוא אמר, אם הוא מסכים או לא מסכים. למה לאליהו הוא לא עונה? כי הוא, אין לו נתונים כדי לענות על זה. כלומר, אתה אומר לי גלגול. לא יודע, אני לא זוכר את הגלגול הקודם שלי. אז כך שאפשר לומר, התשובה של אליהו, גם אם היא נכונה, היא לא פותרת את כל הבעיות. אלא אם כן, יואב יזכור את הגלגולים שלו. וזה יכול להיות שבאחרית הימים הוא ידע. כן? כלומר, באחרית הימים, אז רטרואקטיבית, אני מבין כל מה שקרה. אבל כל זמן שאני לא שם, זה לא עונה על כל השאלות. וזה בדיוק מה שאומר רמח"ל. אני יכול להסביר לך כמעט את הכל, אבל יש דברים שאני לא יכול להסביר. עכשיו, נשאלת השאלה, אם יש דברים שאתה לא יכול להסביר, אז אולי זה הורס את כל התיאוריה. מה? לא נראה? תראה, הרמב״ם במורה נבוכים, יש לו פרק שלם, בחלק שלישי, נגד אלרזי. נכון? זוכרת אלרזי? אלרזי היה רופא בפרס, מקורו כנראה מאפגניסטן, והוא היה כנראה גם אתאיסט, זה נדיר בתקופה הזאת, אבל היה כנראה אתאיסט, והוא כתב ספר שלם בתיאולוגיה, נקרא על אלהיית, האלוהות, והרמב״ם יורד עליו. הרמב״ם יורד עליו, הוא אומר, הבן אדם הזה היה טוב ברפואה, הוא לא מבין שום דבר מחוץ לרפואה, למה הוא ניסה בכלל לכתוב ספר פילוסופיה. עכשיו, מה הטענה הבסיסית של אלרזי? שהעולם רע. העולם רע. ואז הוא עושה רשימה של כל הרוע שיש בעולם, יש מחלות, יש מלחמות, יש אסונות טבע, יש, בקיצור, הרבה פוליטיקה רע, יש הרבה דברים רעים בעולם, לכן מסקנתו של אלרזי, העולם רע. כן, אני חושב שפוקו היה אוהב את זה. עכשיו, גם דרידה. עכשיו, אז אלרזי אומר, הכל העולם רע. אומר הרמב״ם, אתה לא צודק. אני עשיתי חשבון, כמה סוגי רע יש בעולם. הרמב״ם מונה חמישה סוגים, והוא אומר, עיקר הרוע זה הרע שאדם עושה לעצמו. למה יש לך טענות אל הקדוש ברוך הוא? יבלת אדם, תסלב דרכו ועל השם יסלב דיבור. ויש קצת רע שאני לא יכול להסביר לך, אומר הרמב״ם. שואל הרב קוק, בהערות שלו כתב יד על מורה נבוכים, אז מה הרווחנו? אם יש קצת רע שאתה לא מצליח להסביר, אז אולי זה הורס את כל התיאוריה. הרב קוק, לא, ההפך. אם רוב מה שאנשים חושבים לרע הוא לא רע, זה אומר שגם המיעוט שאני לא יכול להסביר לך למה הוא טוב, הוא גם הוא טוב. הולכים על חי הרוב, כן? אם הרוב טוב, אז גם זה מן הסתם טוב, למרות שאתה לא יכול לדעת את הכל. יש אגב אצל חכמי הקבלה מדברים על ארבע עולמות, נכון? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. איפה זה עולם העשייה? פה. אומרים המקובלים, עולם העשייה רובו רע. עולם היצירה חצי חצי. עולם הבריאה רובו טוב מאותו רע. עולם האצילות כולו טוב. עכשיו אם אני עושה חשבון כולל, אז כמה יש יותר, טוב או רע? לא, יותר טוב. אם הצילות כולו טוב, רובו, אז יוצא שבסופו של דבר הטוב הוא הגובר. כן? אבל זה לא תמיד גלו. זאת אומרת, כשאנשים אומרים, יש פעמים אמירה נאיבית, הכל טוב, הכל נפלא, כן? אבל כשיש סבל, יש סבל. יש סיפור בגמרא על רבי יוחנן. רבי יוחנן היה מתייסר בייסורים גדולים, הוא היה חולה, הוא איבד את הילדים שלו, בקיצור, הרבה הרבה צרות היו לרבי יוחנן, ואמרו לו החכמים, חביבים עליך ייסורים, או חביבים עליך ייסורים, זו שאלה אם זה משמעת שאלה. מה פירוש הדבר חביבים עליך ייסורים? אמרו, נכון, יש לך ייסורים, אבל איזה שכר תקבל? כדאי. ואז רבי יוחנן ענה, לא הן ולא שכרם. טוב, מה אנחנו מבינים מדברי רבי יוחנן? מבינים, קודם כל, שאם כבר יש איסורים, אז יש להם שכר. כלומר, נכון, אתה לא צריך שיהיו איסורים, אבל סימן שיש שכר. זאת אומרת, תנצל את האיסורים, אם כבר הם באו, תשתמש בהם. דבר נוסף, זה אומר שאפשר גם להסתדר בלי האיסורים. כלומר, האיסורים באים, בגלל שלא נעשה בזמן הנכון מה שהיה צריך לעשות. אז לכן באו האיסורים. אבל אפשר להסתדר גם בלי. זאת אומרת, אין אידיאליזציה של הסבל האנושי. זה, מה? שמה הוא אמר? לא, זה רבי אלעזר ברבי שמעון. לא, רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא רצה איסורים. הוא אמר, בואו אליי, כן, כן, בואו. כן, אבל לכן הבאתי את רבי יוחנן, שהוא חושב הפוך, כן? זאת אומרת, החכמים שאמרו לו חביבים עליך איסורים סברו כמו רבי אלעזר ורבי שמעון, והוא אומר, לא, לא אין ולא שכרן. לכן רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלת הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. אתה צריך קצת להבין, יש, מה זה איסורים בדיוק? היה יהודי אחד מגדולי החסידות, רבי זושה מהניפולי. בזושה, דור שלישי לחסידות, נכון? אחיו של רבי לימלך בליזנס, שניהם תלמידים של המגיד דוב בר ממזריץ', שהיה גדול תלמידיו של רבי ישראל בעל שם טוב. כן, כאן מיקמנו אותו. רבי זושה, היו לו הרבה מאוד ייסורים, הרבה צרות, והיה חסיד אחד, שגם כן היו לו הרבה ייסורים, אמרו לו, לך לרב זושה. הוא יגיד לך איך מתמודדים עם ייסורים. הוא מגיע לרב זושה, אומר, רבי, שלחו אותי שתספר לי איך מתמודדים עם ייסורים. אומר לו רב זושה, לא שלחו אותך אל האדם הנכון, לי אין ייסורים. עכשיו, למה לי אין ייסורים? כי העיקרון הפשוט, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? זאת אומרת, בסופו של דבר, מה חשוב בעולם? כן, הרמב״ם במורה נבוכים הולך בצורה קיצונית מאוד. כשהוא מסביר את ספר איוב, הוא אומר, יש אדם שאיבד את הרכוש. אומר הרמב״ם, סך הכל זה רק רכוש. יש אדם שיותר קשה, איבד את הילדים. הרמב״ם, זה רק ילדים. יש אדם, הוא מאבד את הבריאות. הרמב״ם, זה רק בריאות. אבל מה חשוב? לדעת את השם. אם זה איבדת, אז כבר לא שווה כלום. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לשטן, על איוב. אומר לו, הינו בידך רק את נפשו שמור. פירוש הדבר שלא ישתגע. אם הוא ישתגע, אז הטענות של איוב צודקות. לכן, אסור שישתגע. זאת אומרת שיש בעצם הטענה שזה לא ייסורים בכלל. כן? כלומר, זה הטענה של רב זושה. ולכן צריך להבין מה זה הייסורים של הצדיקים. מי זה הצדיק ורע לו? כמו רבי יוחנן, או כמו שמסביר רבי נחמן מברסלב. הרי בגמרא זה לא רק למה יש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, יש ארבע שאלות. למה יש צדיק וטוב לו? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. ארבע שאלות. כי זה ש... מה זה בעיה של צדיק וטוב לו? לא מספיק לו שהוא צדיק? הוא גם צריך שיהיה טוב לו? לא מספיק שהוא רשע, צריך גם שיהיה רע לו? שאלה אמיתית, כן? יש על זה תשובות. אבל צריך להבין, מה הסיפור הזה? למה בעצם הצדיק מגיע לו שיהיה לו טוב? מה פתאום? אבל בואו נתמקד בשאלות העיקריות. אומר רבי נחמן ברסלב, צדיק וטוב לו, זה צדיק שההלכה כמותו. צדיק ורע לו, זה צדיק שאין הלכה כמותו. אז אני רוצה להבין קצת. מה זה הלכה כמותו? מה פתאום שאדם יהיה צדיק, אבל אין הלכה כמותו? מה זה הלכה בכלל? הלכה זאת ההוראה שמתאימה לדור של אותו צדיק. עכשיו, הוא צדיק, אבל לא של הדור הזה. הוא צדיק לפי הקריטריונים של הצדקות של דור אחר. אז כיוון שהוא לא צדיק של הדור, אז אין הלכה כמותו. אפשר להבין, לפעמים יש צדיק שהוא באוט, הוא לא מבין את הדור. וזה מה שכתוב, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. ברור, אם אני הולך לשופט, איזה שופט יש? זה השופט שבימים. אלא אם כן תאמר שיש שתי סוגי שופטים בדור שלך. יש צדיק שבימיך ויש צדיק שלא בימיך. כך אומר רשי, אין לך אלא צדיק, אלא שופט שבימיך. הוא צריך להיות אחד שמבין את הדור. אז זה צדיק וטוב לו, הלכה כמותו. צדיק שאין הלכה כמותו, כיוון שהוא לא מבין את הדור. אז מה זה רשע וטוב לו? אין רשע שמתאים לדור. אומר רבי נחמן, זה רשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. יש לו מזל לרשע הזה. כי הוא מכיר את הצדיק, וזה צדיק שמבין אותו. אז יש לו סיכוי. לעומת זה רשע ורע לו, לא רק שהוא רשע, אלא הצדיק שהוא מכיר, זה צדיק שאין הלכה כמותו. אז הוא לא יבין אותו בכלל. הוא לא יוכל לקדם אותו, לרומם אותו. ברור. אפשר לומר שזה היה תפקידו של הרב קוק, צדיק וטוב לו. זאת אומרת, צדיק שמבין את אופי הדור, ולכן הוא יכול לתת את השיח המתאים לדור. לכן הוא במובן הזה גדול הדור, כלומר הוא הגדול שמבין את דורו. רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים, ואף לא מייסורי הצדיקים. רואים שרבי ינאי בקד ריכז פה הרבה מאוד דברים, בואו נמשיך. רבי מתיה בן חרש אומר, הווה מקדים בשלום כל אדם, והווה זנב לעריות, ואל תהי ראש לשואלים. טוב, קודם כל, איפה רבי מתיה בן חרש חי? אה?
שם של אחד השליחים של ישו.
אחד השליחים? זה לא אומר כלום. מתיה זה מתיתיהו, זה לא... כן, זה כמו, כן, ישוע בן סירה גם. אבל איפה חי רבי מתיה בן חרש? לא יודעים. ברומא. הוא היה תנא ברומא. עכשיו, הווה מקדים... מה? רגע, רגע, אנחנו מיד נבין. היה פתגם רומאי שעדיף להיות ראש בכפר שלך, ולא זנב בסנאט. אז הוא בדיוק אומר הפוך, כלומר, הוא מתכתב עם האמירה הרומית, הפוך. כי ברגע שאדם הוא זנב לאריות, הוא קצת אריה. אם הוא ראש לשואלים, אפילו שהוא ראש, הוא רק שואל. זה בסדר? אגב, יש אגדה קדומה, שזה מין כמו משלי אוזפוס, אז יש משלים של רבי מאיר, שיש לחיות יום אחד בשנה, שבו השואל הוא המלך. ובאותו יום, האריה בא ומשתחווה לשואל. פעם אחת בשנה, זה...
מין...
כן, בדיוק, זה חג פורים של החיות. רשי מביא את זה בפרשת ויחי. כן, שוישתחו ישראל על ראש המיטה, תעלה בעדנס גידלה. כלומר, השואל, כשמגיע זמנו, תשתחווה לו. זה נאמר על האריה, הרי יעקב אבינו כמו אריה. אבל הגיע הזמנו של יוסף להיות השולט בעולם, אז הוא צריך להשתחוות לו. אבל, אז זאת אומרת, אל תהי ראש לשואלים, למרות שלשואל לפעמים יש מלכות. אבל זה מלכות של שואל. לעומת זה, המלכות של האריה ראויה לו. לכן, הוא אומר כאן, הווה זנב לאריות ואל תהי ראש לשואלים, אני רוצה קצת להבין מה זה הווה מקדים בשלום כל אדם. מי זה כל אדם? כל אדם. גוי. כן, הרי כתוב על רבן יוחנן בן זכאי, שמעולם לא הקדים אותו אדם בשלום, ואפילו נוכרי בשוק. עכשיו, רבי מתיה בן חרש, הוא חי בין הגויים, הוא ברומא. והוא אומר, הווה מקדים בשלום כל אדם, זה בעצם מתכתב עם האמירה של רבי חנינא סגן הכהנים, שאומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. כלומר, שלומה של מלכות זה רומא. עכשיו, רומא זה, זה האומה הנוראה ביותר שיש, זה רשעים שאין כמותם. אז למה צריך להשתחוות? למה לדרוש בשלומם? הוא אומר, כי אלמלא מוראה ישתריעו חיים בלעו, כלומר, יותר גרוע. עכשיו, יש במדרש רבה. מדרש רבה, יש דורש על הפסוק, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אחת הדרשות מתעניינת בה וו, וו של והנה. מה זה הוו הזאת? עזר לי, וירא אלוהים את כל אשר עשה, הנה טוב מאוד. מה זה והנה? אומר המדרש כך, הנה טוב מאוד, זו מלכות ישראל. והנה טוב מאוד, זו מלכות רומיים. הרומאים, זה גם כן טוב מאוד. שואלת, אז המדרש בעצמו שואל, וכי מלכות רומיים טוב מאוד היא התמיהה? איך אפשר להגיד על הרומאים שזה מלכות הרשעה שהם טוב מאוד? ואז עונה המדרש, הן שהיא דורשת, המלכות הזאת, דורשת דיקיונן של בריות. דיקיונן של בריות. כלומר, אתה רוצה את הדיקיון, לך לרומא. מה זה דיקיון? מה? לא, דיוקן זה תמונה. דיקיון זה לא תמונה. זאת מילה ביוונית, שפירושה משפט. כן, אלת המשפט נקראת דיקה. כן, זאת אומרת, דיקיון, שרומא המציאה את המשפט הרומי. מה יש במשפט הרומי? פורמליזם. פורמליזם של החוק. שזה, ביחס לתורת ישראל, זה מלכות הרשעה. ביחס לברבריות של האומות, זה טוב מאוד. עכשיו, מה כל כך מרושע במשפט הרומי? שהוא בכלל לא מתחשב במוסר. למשל, לפי המשפט הרומי, אם אדם חייב כסף, הוא צריך לשלם. אין לו. אז מה עושים? מה? הורגים אותו. אבל אם יש לו כמה נושים, הוא חייב לשלושה אנשים. אז חותכים את הגוף שלו לשלושה. כל אחד צריך לקבל משהו. נכון, אי אפשר היה להוציא ממנו את הכסף, אין לו כסף. לפחות הבשר שממנו הוא עשוי, אפשר לתת לכלבים. אז היום מחלקים את זה לשלושה. זה הגיוני, לא? זה המשפט. לפחות זה נעשה על פי החוק. אומרים, אדוני, זה החוק. מה?
חוק רשע.
כן, יש ביטוי בלטינית, כן, דורה לקס, סד לקס. החוק קשה, אבל זה החוק. כן, זה, מזה בא דורה לקס. דורה לקס, סד לקס. זאת אומרת שזה מלכות הרשעה, ויש דבר מעניין, לעומת זה בהלכה יש ביטוי, אמנם אין מרחמים בדין, אבל יש הלכה ואין מורין כן. זאת אומרת, אתה נמלט מלדון לפי הדין. כן? כי אם זה סותר את המוסר. יש סיפור, קראתי על הבבא סאלי, אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא אמיתי או לא. אבל כתבו אותו, שכאשר הוא היה במרוקו עדיין, הוא שימש כדיין. באו לפניו תובע ונתבע. התובע דורש מהנתבע את כספו. התובע הוא עשיר, הנתבע עני, אין לו כסף. אבל זה הדין, מה אפשר לעשות? כלומר, שואלים את הנתבע, אתה חייב לו? כן, אני חייב לו. והתובע, מנסים לדבר איתו, אולי תוותר, תחכה, בינתיים אין לו כסף. לא, לא, אני דורש עכשיו את הכסף. טוב, אין ברירה. רבי בסלי כותב את פסק הדין, אבל על כל שורה שהוא כותב, הוא מוריד דמעות. אז הבן אדם נשבר ובסוף ויתר. כן? זאת אומרת, זה דין של ישראל, לעומת דין של אומות העולם. ולכן, זה והנה טוב מאוד, ביחס לעולם שבו אין משפט בכלל, אז ברור, רומא זה טוב מאוד. עכשיו, מעניין, המדרש מביא שם פסוק כדי להוכיח את זה. שנאמר, אנוכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי. מה זה ואדם? ואדם זה רומא. כמו שיש אדם זה ישראל, אתם קרויים אדם. רומא נקראת ואדם. ואדם, כי יש הצד הפנימי של נפש האדם, זה בא לידי ביטוי בישראל, ויש הצד החיצוני, המלבוש של האדם, זה גם אדם. כן? ואדם עליה בראתי. לכן, אומר רבי מתיה בן חרש, צריך לתת את המקום לרומא. הווה מקדים בשלום כל אדם. עכשיו, יותר מזה, יכול להיות שרבי מתיה בן חרש רוצה לומר דבר חשוב. אם אתה תקדים שלום גם ברומא, בסוף רומא תבקש שלום. יש שאלה ששואל המהר"ל בדרשה לשבת שובה, אני חושב. הוא שואל, למה עשיו בגמטריה שלום? מעניין, איזה מין קושיה הזאת. כן? כלומר, יש לך גמטריה, והגמטריה היא בסיס לקושיה. למה עשיו בגמטריה שלום? הוא אומר, כי עשיו הוא שלם בעולם הזה. אז הוא קופה את השלום, קוראים לזה השלום הרומי, כן? פקס רומנה. זאת אומרת, הוא קובע איפה יהיה שלום ולא איפה לא יהיה שלום, הוא המעצמה העליונה והוא הקובע. הוא גם יכול לקבל פרס נובל לשלום אם הוא רוצה, כן? זאת אומרת, כל זה כנראה קשור גם, כלומר, גנוז בדבריו של רבי מתיה בן חרש, שאומר רבי מקדים בשלום כל אדם ובזנב להריות, ואל תהי ראש לשואלים עד כאן להיום. שלום, פם פללה רם. Pam, pam.